אז פרק הזמן הזה מוקדש למה שנקרא שיחת דרמה. זה זמן שבו אנחנו מדברים על הקונטקסט הרחב שבו התרגול הזה יושב על הדרמה. אני מאוד אשמח אם מי שיושב רחוק מתחשק לו או מוכן ככה להתקרב ושנשב באופן קצת יותר אינטימי. לא חייבים, אבל זה יהיה נעים. לא להרים את הכל יותר מדי. אם בא לכם ככה להתקרב פה, אפשר להביא כרית ולשבת, וגם זו הזדמנות לשבת נוח. אז מי שבא לו לטפס על אחד הספסלים פה, להישען קצת, לוותר עכשיו על איזושהי ישיבה מאוד מדיטטיבית, ולהתרווח, להקשיב. אז אני רוצה היום ככה לדבר ולפתוח קצת את המושג שאנחנו שומעים הרבה בימינו, של מיינדפולנס, תשומת לב. המילה בפאלי, הדברים של הבודה נכתבו, השפה שבה הדברים נכתבו, מיינדפולנס זה סאטי, שהפירוש, התרגום של סאטי זה היזכרות. אני אוהבת את ההגדרה הזאת. מקום שנזכר. הבאתי לפה ספר שירים של יהודה עמיחי, והשיר האחרון בספר שנקרא פתוח סגור פתוח, זה שיר של שתי שורות. שכוח זכור שכוח, פתוח זכור פתוח. פתוח סגור פתוח. זה קצת התנועה של התרגול שלנו. להיזכר ולשכוח. להיפתח ולהיסגר. ובאמת הבאז היום של מיינדפולנס, חלקכם אולי נחשפתם אליו, חלקכם אולי הצלחתם שלא, אבל הוא גדול ורב, וככה יש מיינדפולנס לאכילה רגשית, מיינדפולנס להפחתת לחצים, מיינדפולנס להפרעות קשב, לכל. ודווקא בגלל זה חשוב לפעמים אולי קצת לחזור למקור של המילה הזאת, מיינדפולנס, של האיכות הזאת, למקור של המסורת הבודיסטית. ומה לה יש להגיד על הטיפוח של איכות המיינדפולנס שהיא הבסיס של התרגול שלנו. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו כבר כזה שלוש מילים. היזכרות, תשומת לב, לשים את הלב. ומיינדפולנס זאת מילה חדשה יחסית. זה איזושהי מילה שאימצו במערב במאה האחרונה. אבל יש פה גם משהו יפה של להביא את כל התודעה. אבל אם אנחנו ככה לוקחים את שתי המילים, תשומת לב ומיינדפולנס ביחד, הן מצביעות על איזושהי איכות של קשב כולי, להביא את כולי אל משהו. אז גם אולי לפעמים השאלה אל מה. אבל קודם כל זה המקום הזה של להביא את כל כולי אל דבר. חמשת הכוחות שדיברנו עליהם, חמשת הכוחות הרוחניים, משולים גם לחמישה סוסים דוהרים, דוהרים בדרך, שהסוס שהולך בראש, זה הסוס של תשומת הלב, של המיינדפולנס, של הסאטי, ואחריו זה שני צוותים, שני צמדים מאזנים את הכרכרה הזו שהולכת קדימה, זה האמון והחוכמה, והריכוז והאנרגיה. אבל לא סתם אנחנו ביום הראשון של התרגול, כל הזמן חומרים, בואו נחזור, בואו נשים לב, בואו נחזור לנשימה. יש לנו את הסוס שהולך בראש, של תשומת הלב, של ההקשבה. עוד מילה היום ככה שיש למיינדפולנס הקשיבות. והחזרה הזאת שוב ושוב מצביעה על זה שתשומת לב זה משהו שאנחנו נדרשים לטפח. אנחנו מכירים, הוא טבעי לנו, אבל גם אנחנו נדרשים לטפח את המקום שנזכר. אנחנו בעצם אוספים במהלך היום פה עוד ועוד רגעי זכרות. לתוך העייפות, השעמום, הספקות, כל מה שפגשנו היום, היו רגעים קטנים של נשימה, של מזכרת שאני פה. עם כל זה, עם כל הפקלאות, אני פה. אז הרגעי זכרות האלה הם השער לתרגול. אנחנו אוספים אותם כדי להתייצב, מתייצבים לאיזושהי אדמה יציבה, שבה אנחנו יכולים יותר ויותר לראות את הדברים באופן אחר קצת מהאופן המורגל. מהאופן המורגל אנחנו אפשר לראות עוד כמו איזה פענה לחלום, שיש לוח נורא 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 מקושקש, ואי אפשר לראות כלום מרוב קשקושים. אז תשומת הלב זה הרגעים האלה שאנחנו שמים לב למרווחים בין הקשקושים. וככל שאנחנו פוגשים יותר מרווחים כאלה, ככה זה היה בחלום לפחות, הקשקושים מתחילים להימחק, נהיים קצת פחות קשקושים על הלוח, נהיה יותר מקום. ככה התודעה שלנו קצת. כל רגע כזה זה רגע שבו אנחנו לא בתוך הקשקושים, מתפנה מקום. אז אחת ההגדרות לתשומת לב זה המקום שאנחנו מביאים את הקשב באופן שאנחנו בוחרים, באופן מכוון לאנשהו. כאן אנחנו הבאנו היום רוב הזמן את הקשב באופן מכוון אל הנשימה. אבל יש לזה, זו נקודה חשובה, הייתה פה בחירה. בשונה מזה שתשומת הלב קיימת רוב הזמן, היא פשוט מתפזרת לכל מיני כיוונים. אני ככה לוקחת אותנו, שולפת אותנו מעצמנו כמעט. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שקועים שעה באיזה אתר אינטרנט או כל מיני. נשאבנו עם תשומת הלב. בתרגול שלנו, כשאנחנו מפתחים, יש אלמנט של בחירה לאן אנחנו מביאים את הקשב. כל רגע כזה שאני מביאה את הקשב לנשימה, אני פה בוחרת. אני פה בעלת הבית, מושב היחיד, שסימי הזכירה בבוקר. אז רציתי להציע כמה וכמה, אולי לא את כולם, דימויים מהמסורת לאיכות של תשומת הלב. הבודה הוא לא רק היה אלוף רשימות, הוא גם היה אלוף דימויים. ויש משהו בעיניי נורא יפה, קודם כל הדימויים שלו מאוד מאוד עשירים. וגם יש משהו בדימויים שחוצה זמן ותרבות. זה מדהים איך דימויים מלפני 2700 שנה יכולים להרגיש רלוונטיים. או אפילו ככה יש לו דימויים שמאוד חווייתיים, והם כאילו, אם את קורא ומראה, הוא מתאר את החוויה שלי. זה משהו אוניברסלי בדימויים. אני רוצה לספר על כמה דימויים שהוא הציע לאיכות הזאת של סאטי, שנותנים לנו את הטעם למלאות שלה, וזה שיש בה כל מיני אלמנטים, שלשים לב זה דבר גדול ורחב ואפילו מסתורי. אז משום החלטתי להתחיל עם הדימוי הכי דרמטי, וזה הדימוי של אדם שהולך באמצע פסטיבל בכפר. יש בכפר חפלה גדולה, מלא מלא אנשים. יש הופעה של איזה רקדנית בטן על הבמה. כולם ככה רוקדים, צפופים, מוזיקה, בלגן. והאיש הזה הולך שם במרכז הכפר, באמצע המסיבה, עם קערת שמן רותח על הראש. ומאחוריו אדם אחר עם חרב. שנאמר שברגע שתטפטף טיפת שמן מהקערה, החרב יורדת ועורפת את ראשו. אז נכון שזה דימוי נורא נורא דרמטי, אפילו לא עדין כל כך. אבל מה שהדימוי הזה מציע, זה עד כמה הקשב והנוכחות הגופנית, בכל רגע ורגע, היא הרת גורל לשמור על חיינו. אבל יש משהו בדימוי הזה שמביא את הבהילות של להתעורר לראות מה קורה, כדי לשמור על עצמנו בחיים. אז אמרתי, זה הדימוי הכי דרמטי. דימוי אחר נחמד זה של יש מגדל שמירה בכפר, הכל זה כל מיני כפרים בהודו, ואדם שמטפס במעלה המגדל ומשקיף על הכל מלמעלה. הוא שומר על הכפר ממבט על, הוא רואה את כל מה שקורה. כלומר, יש פה איזשהו דימוי שמביא לנו את הנקודה של מבט רחב, ממעוף ציפור, שאם אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו עסוקים בפיצ'פקס, וזה מרגיש נורא נורא הרי גורל, מה אני אעשה מחר, כן אלך לשם, לא אלך לשם. המבט הרחב, שרואה את כל התמונה. ואז גם יודע לבחור. כלומר, יש משהו, באופן שבו אני שם לב, גם יאפשר לי לבחור בתבונה. דימוי נוסף זה של עיר שמוקפת גדר, חומה. וישנו שומר שיושב בכניסה לעיר. ומגיעים כל מיני אורחים לעיר, וכל מי שבא בפתח העיר הוא פוגש אותו ובודק מה טיבו, האם הוא אורח רצוי או לא, האם הוא מישהו שאנחנו רוצים להכניס לעיר שלנו, שהוא יועיל, או מישהו שעדיף להגיד לו, שלום, אין כניסה. אבל לא נאמר שהוא היה צריך לגרש אותם, ככה, מיין, איזושהי איכות ממיינת. ומה אנחנו רוצים להזין, להכיל את עצמנו, מה אנחנו רוצים שייכנס לעיר וללב שלנו, ומה אנחנו פוגשים שמתרחש, ואומרים לו תודה. דימוי נוסף, אני לא אקריא כולם, דימוי נוסף מעניין בעיניי, וגם מפתיע אותי בהקשר לתקופה, זה שאיזשהו מנתח, רופא, שמאבחן מחלה בגוף של מישהו, אבל הוא ככה לא יודע, זה מחלה פנימית, הוא לא יודע מה קורה, והוא שולח פנימה איזשהו חיישן, מקל עם איזושהי נוצה בקצה, משהו שככה בודק וחוקר את הדבר ויודע, דרך זה שהוא פוגש אותו מקרוב מקרוב, נכנס לעומק הדבר, מה קורה שם? מה הגבולות? מה ישנו? מה הגודל? ואז מתוך זה שהוא ככה חוקר ומעמיק במפגש, הוא גם ידע לתת מרשם, ידע איך להתמודד עם הדבר. אז המפגש שככה פוגש מקרוב ומכיר ומתוודע על הפרטים. מכיר ומתוודע על הפרטים וגם אפילו ככה הולך מעבר למה שידוע. כלומר, בלי לחקור לעומק הוא לא היה יודע מה בדיוק קורה שם. ועוד דימוי אחרון שאני אוהבת, שמביא גם את האיכות הנינוחה שיכולה להיות בקשב שלנו, זה דימוי של רועה צאן. כל יום יוצא עם העדר למרעה. הוא מכיר אותו, את העדר שלו טוב, הם מכירים אותו טוב. הולכים ללחך עשב. הוא לא צריך לעשות הרבה. הם שם, עושים את שלהם הכבשים. הוא יושב מתחת לעץ, נח. אבל הוא לא ישן. הוא נח, ועדיין ככה יש לו עין פקוחה, מסתכלת על הכבשים. אז הוא לא צריך לעמוד ככה ולבדוק כל אחת מהם, הם בשלהם. אבל המבט פתוח. אם משהו יקרה, אם מישהו יגיע חלילה, איזה זאב יבוא, ירצה לטרוף את אחת הכבשים, הוא מיד יקום. כלומר, הוא שם, שומר, אבל משמר נינוח. ומנוחה. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הדימויים השונים האלה, הם יכולים להראות לנו שתשומת הלב היא לא דבר אחד ברור, אלא דבר משתנה בהתאם למה הצרכים כרגע. אולי בהתחלה של ריטריט, אנחנו מרגישים שיש הרבה מחשבות, עייפות, חוסר שקט, נדרשת תשומת לב יותר נחושה, כמו עם הקערה על הראש, שככה נזכרת לחזור. ברגעים אחרים שאני מרגיש יותר מנוח, תשומת הלב יכולה להיות כמו רועי הצאן. וזה גם מראה לנו שתשומת הלב יש בה את המקום שמתעניין וחוקר ורוצה להכיר לעומק. ושיש בה גם מקום ששומר. כלומר, כל רגע כזה שבו אני תשומת לב עם נשימה, עם גוף, זה רגע שהשהיתי הרבה דברים אחרים. תשומת הלב שומרת עליי מנשקוע להרגלים המוכרים, מנשקוע לסיפורים, לחפירות, מה שנקרא בפלי פפנצ'ה. כל מיני לופים, אני נכנס ללופ מחשבתי שסוגר עליי. אז רגע כזה שבו הייתי עם נשימה, וזה ככה מחבר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים פה. שהייתי עם נשימה, שהייתי עם גוף, זה רגע שהשהיתי הרבה דברים אחרים, שמרתי על עצמי, מהאוטומטי, מהרגלים. ויש בזה איזושהי אלומה של אור, או אלומה של קשב, שאנחנו מפנים לפי בחירה, לאן שאנחנו רוצים להביא את אלומת הקשב הזאת. צ'וגים טרונקפה, שהוא מורה טיבטי, שאני מאוד אוהבת, הגדיר את זה תשומת הלב כמחווה של קבלה לברכה. זאת אומרת שזה לא רק לפגוש, זה גם להסכים לפגוש. אולי כבר שמנו לב שיש, יכולנו להיות עם הנשימה בכל מיני צורות. יכולנו להיות עם הנשימה ולהרגיש שאני באיזשהו מסע ומתן איתה. של אוקיי, אני אפגוש את הנשימה כי זה מה שצריך לעשות ואז אני אגיע לאנשהו. ויכולתי לפגוש את הנשימה ולהרגיש שאני יותר נחה בתוך הנשימה. ואני מביאה כמובן את הנשימה כמה שאנחנו עובדים איתו פה, אבל זה נכון לכל דבר ודבר בחיינו כמובן. אז הקשב, תשומת הלב הזאת, היא לא דורשת מהחוויה שום דבר. היא לא דורשת ממנה שהיא תהיה אחרת. אפילו לא טיפה. כלומר, היא לא אומרת, אוקיי, אני אפגוש אותך עכשיו את הנשימה, כדי שאחר כך את תהיה יותר עמוקה. יש משהו בתשומת הלב שלא בא במסר מתן עם החוויות. אנחנו מאוד מורגלים לבוא במסר מתן עם עולמנו הפנימי. לדרוש ולרצות מעצמנו שהדברים יהיו קצת אחרת. תשומת הלב היא ההתחלה של התבונה הזאת שאנחנו יכולים להיות לרגע קטן עם הדברים כמו שהם. אז יש בהתקרבות הזאת קודם כל מימד של להכיר מה קורה. להכיר ומלשון גם הכרה. לדעת איפה אני. יש כותרת של ספר של פמה צ'ודרון, נורא Start Where You Are. תשומת הלב תמיד מתחילה מאיפה שאני עכשיו. גם אם זה מרגיש מסי ובוצי והייתי רוצה שזה יהיה משהו אחר, זה המקום לשים לב ולפגוש. אנחנו לא יכולים לפגוש את עצמנו בשום מקום אחר. אנחנו לא קיימים בשום מקום אחר. מה שקיים במקומות אחרים זה הפנטזיות שלנו על איך אנחנו רוצים שהדברים ייראו. ויש משהו בהכרה הזאת שאנחנו כמהים אליה. יש מורה, היה, נפטר ממש לפני שבועיים בערך, מורה זן בשם ברני גלסמן, שהוא גם היה פעיל חברתי, אקטיביסט, עבד הרבה עם הומלסים בניו יורק. גם הם היו עושים ריטריטים שהם יוצאים לעשות ריטריט ברחובות. כל אחד היה מקבל אוהל, וכמו שאנחנו יושבים פה, הם יושבים ברחובות כהומלסים. וגם הם מתנסים בלקבץ נדבות, להרגיש איך זה להיות בנעליים של מישהו אחר. אז הם היו פה בארץ לפני כמה שנים, הוא ואשתו, ואחד הדברים שהיא סיפרה, ומאוד מאוד נגע לליבי, זה כשהיא פוגשת הומלסים ברחוב, היא קודם כל מסתכלת להם בעיניים, ואז היא גם שואלת אותם איך קוראים להם. והיא אמרה שהתגובות לשאלה הזאת היו מפתיעות. במילה בדיוק. שאנשים ככה היו אומרים לה, אני 40 שנה ברחוב, ואף אחד אף פעם לא שאל אותי איך קוראים לי. ומה שהיא עשתה באותו רגע, והיא שמה לב לאותו בן אדם, במלואו, לא לכותרת של ההומלס, ולמה הוא רוצה ממני, ורגע, אני כן אתן, אני לא אתן, אבל אם אני אתן אולי זה יהיה לסמים, אם אני לא אתן, אז אני, כל מה שעובר לנו בראש, היא רגע פגשה אותו. אחר כך אולי היא חשבה מה יהיה הדבר הנכון לעשות, אבל קודם כל היא רגע פגשה אותו. משם אפשר לחשוב קצת אחרת על מה, הצעד הבא. הריטריט האחרון היה פה מישהו שסיפר וככה זה המנגע לליבי, סיפר בשיתוף בסוף, שהוא שם לב שכל השלושה ימים כל המחשבות שלו היו רק על עבודה. שכל מה שהוא חשב זה על העבודה שלו. ושתוך כדי שהוא שם לב לזה הוא גם ככה התבאס על זה, התנגד לזה, הגיב לזה בכל מיני צורות, אבל אז הוא מבין שטוב שהוא שם לב לזה. שטוב שהוא רואה שזה מה שקורה, ושהוא גם יוצא מפה עם החלטה שהוא רוצה ליצור שינוי בחיים כדי שהמחשבות שלו ייגעו בעוד תחומים. זאת אומרת, השינוי מתאפשר מתוך זה שקודם כל אנחנו פוגשים ומכירים, ולא רצים ליעד הבא. אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים לנו ללמוד איך לעשות את זה, איך לפגוש מקרוב ככה, באופן זה נשמע נורא יפה, ולא תמיד כל כך פשוט להסכים, להשהות רגע את הפתרונות ולפגוש. בעיניי זה לראות איך אנחנו פוגשים דברים שהם לא אנחנו. הדוגמה איך אנחנו מסתכלים על הטבע סביבנו. במבט שככה משתאה, מתעניין. אנחנו מטיילים פה ורואים, לא יודעת מה, ראיתי במקלחת שיוצא מבין ה... בתוך החלום, בין המתכת לעץ, יוצא איזה נבט. ואז מבט מחוייך, לא חשבתי לעצמי איזה מין מקום מצאת לעצמך לצאת. לך תמצא איזה בית יותר מוצלח. או אם אנחנו מסתכלים על העץ שמתקלף, אנחנו לא חושבים ש... שלא אמורים להיות מוסדקים, או שהקליפה אמורה להיות שלמה וחלקה. הרקפות עכשיו, זה דוגמה יפה, הרקפות פורחות בכל מקום, ולי סיפרו לפני כמה שנים, ומאז אני כזה כל הזמן בודקת את זה, זה מגניב אותי, שכל צמח רקפת, אולי חלקכם מדהים את המסמן, שכל צמח רקפת יש לו דוגמה אחרת על העלים, אבל שכל העלים באותו צמח יש בדיוק בדיוק אותה דוגמה, מי שלא מכיר שיבדוק, זה עובד, אז כאילו יכול להיות ככה מרווד רקפות, וכל צמח יהיה דוגמה קצת אחרת. וכשאני מסתכלת על זה, זה כאילו מדליק אותי ואיזה יפה זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, איך כל אחד מאיתנו איזה דוגמה קצת אחרת, זה לא תמיד נראה לנו כזה יפה, אנחנו רוצים להיות קצת יותר כמו, ושהחיים שלנו יהיו קצת יותר לפי החיים שמצפים מאיתנו, שאנחנו מצפים מאיתנו, יש איזשהו פס יצור שאנחנו רוצים להידמות לו יותר, אנחנו פחות יכולים להסתכל על עצמנו ולהגיד, איזה יופי, זה הדוגמה. של עלי הרקפת שלי. אז חלק גדול מהסיפור של להסכים לשים לב, זה להתחיל לראות את הפערים האלה, שכל הזמן נפתחים, במה שנקרא, בין הרצוי למצוי, בין מה שאני פוגשת, ושוב זה יכול להיות עכשיו, איך אני פוגשת את הגוף שלי, נגיד, בישיבה, לבין כמה הייתי רוצה שלא יהיו כאבים, ושאני יושב כמו האיש, שאני נראית שיושבת כמו בודה ולא זזה, או ההוא שהולך נורא נורא לאט. שוב, הדוגמאות הן רק מכאן, אבל בחיים הדוגמאות הן רבות יותר, ולפעמים גם כואבות יותר. וזה מה שאחד הדברים היפים, שהדרך של הדרמה, החוכמה במצביעה, שנשים לב לפערים האלה שאנחנו פותחים, פערים האלה שהם מה שנקרא האמת הראשונה שהבודה לימד, חוסר הנחת שבחיים, המתח הקיומי בין ההתנהלות של הדברים לבין הרעיונות והרצונות. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים אומרים כל מיני משפטים כמו זה לא היה אמור להיות ככה, נראה לי שזה אמור להיות אחרת, שזה משפטים שהם קצת מעוררי תהייה. מי אמר, מה זה האמור הזה? אני יכול לרצות שדברים יהיו אחרת. אבל הפערים האלה בין אני אמור להיות יותר טוב, אני אמור להיות יותר חכם, יפה, חזק, גבוה, נמוך, רזה, רזש, כל מה ש... הפערים האלה הם המקום שהרבה הרבה מאי הנחת בחיינו נמצאת. והתרגול שלנו כאן הוא איזשהו תרגול של צמצום פערים. אבל לא צמצום פערים, אני חושבת שאנחנו, המוסד של צמצום פערים, אולי אנחנו מכירים אותו מבית ספר, אוניברסיטה, של צמצום פערים של להתקדם יותר מהר ליעד המבוקש. אז בדרמה הצמצום פערים זה לקרב יותר את היעד המבוקש חזרה אלינו. לא, לשלוח את כל האנרגיה שלנו אי שם ליעד, ואז כאן לא נשאר הרבה. אני אגיד בואי 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 חזרה הביתה, על המושב יחיד הזה. זה המקום להתחיל ממנו, זה המקום להיות. ואז גם אפשר כמובן לחשוב על יעדים ולהתקדם. לא נגיע לרעיון שהדרמה זה להיות צמח רקפת. אבל כן מהמקום שקודם כל יודע מה קורה. כי כל כך הרבה יופי מתפספס בדרך הזאת. פעם היה לי שיעור מעניין על זה, לפני הרבה שנים. כשהתנדבתי במטבח, כמו צוות מטבח פה, ואחת מתורניות התה בילתה הרבה מאוד שעות בריטריט, בניקיון פינת התה, הקישוט פינת התה ושטיפת המצבית והחלפת המים לכפיות, ומשום מה ככה אחראית מה שקורה זה הפריע לי שהיא לא מספיק באולם, שבמקום מדיטציה בהליכה אם אני מנקה את הפינת תה, לא היה נראה לי שזה בסדר. אפשר כמובן להבין את זה, וזאת אפשרות שזה לא המלצה פה לכם להעביר את מדיטציות ההליכה וניקיון פינת התה. אבל בישיבת צוות בערב, ככה סטיבן פולדר היה אז המורה, התמרמרתי בפניו על העניין. והוא ככה אמר לי בחוכמה, שאין לי מושג מה קורה שם באותם רגעים שהיא מנקה את פינת התה, ואולי היא עושה את זה עם מלוא הקשב ומלוא הלב. אז כדי להשלים את השיעור במעגל שיתוף בסוף הריטריט, אותה אישה ככה, בקול מאוד מתרגש, סיפרה שהיא לקחה את עצמה לריטריט פעם ראשונה, ואני חושבת שהיא מולדת 60 שלה, מספר עגול, אחרי שהיא עברה גם איזשהו משבר בחייה, ושהרגעים הכי משמעותיים שהיו לה בריטריט, היו הרגעים שבהם היא נקטה את הפינת תה, נראה עם כל ככה, כל תנועה של המצלית, כל נמלה שהזזתי, הרגשתי שאני מנקה את הלב שלי יחד עם הפינת תה. זה נחרט לי מהמקום של להביא ענווה לרעיונות שלנו, של איך הדברים אמורים להיות. זה על אחרים, אבל זה כל כך נכון על עצמנו. אז מיינדפולנס כשער זה המקום שמתקרב קרוב לדברים. שומר עלינו מכל הרעיונות, ואז אנחנו גם יכולים לפגוש אותם ולשים לב אליהם. כלומר, תשומת הלב יכולה לפגוש הכל. יכולה לפגוש את כל החושים שלנו. ובדרמה גם המחשבה היא חוש. היא החוש השישי, זה לא איזה חוש אזוטר. יש לנו את ששת דלתות החושים. אז כמו שאני יכולה לשמוע מקרוב עכשיו את כל המואזין ורגע להקשיב, או מיד לחשוב. מואזין, כפר, מה קורה איתה, מה קורה שם. אותו דבר אני יכולה לפגוש מקרוב תחושה, רגש, מחשבה, להתקרב לאט לאט אל תוך חיינו, לצמצם פערים. ויש בזה משהו שדורש גם כנות וגם יושרה פנימית. הרבה פעמים עושים כל מיני דברים כדי להתכחש לזה שעכשיו למשל עייף לי או משעמם לי. ילדים קטנים הם אחלה דוגמה לזה. כי לפעמים נראה לי שמה שילדים אומרים זה מה שקורה לנו בראש, אבל לא נעים לנו להגיד בכל רם, כי אנחנו כבר יותר מחונכים. נגיד ילד קטן שאומרים לו, אתה עייף, נכון? יצא לכם להגיד פעם הילד? נכון, אתה נורא עייף? זה המשפט הכי מעצמן הילד, הוא יגיד כאילו, מה פתאום, אני ממש לא עייף. או אתה כועס. כשעבדתי עם בני נוער, אני עובדת סוציאלית גם במקצועי. עבדתי עם בני נוער שהסתבכו לא מעט עם החוק. ורמת הכעס והעצבים הרבה פעמים הייתה מאוד גבוהה. בדרך כלל לקחתי איזה שנה של קשר, עד שהרשיתי לעצמי להגיד את המשפט שהם היו אומרים כאילו, הוא בא לפוצץ אותו, להרוג אותו, להגיד את המשפט. מה, אז נפגעת? זה היה כאילו, מה פתאום? מה פתאום נפגעתי? הוא פשוט ככה וככה 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 וככה. המקום הזה שמסובב את המבט ואומר, כן, זה מה שקורה עכשיו. כן, הנשימה מגיעה עד פה, ולא עד פה כמו שהייתי רוצה. כן, אני עייפה. אין לי מושג מה אני עושה כאן כרגע, אבל אני עדיין פה. סיפור חיים של הבודה, יש רגע נפלא בעיניי. וככה נותן את הטעם של החוכמה הזאת. של פשטות, עליות. אחרי הרבה שנים שהוא תרגל תרגולים מאוד צגפניים, הם עדיין עושים דברים מאוד מוזרים היום. ככה לעמוד על רגל אחת שנים, להתגלגל לאורך קילומטרים על קילומטרים על קילומטרים, כל מיני סיגופים של לאתגר את הגוף בשביל פחות להזדהות עם היותנו גוף. אז הבודה תרגל כל מיני תרגולים כאלה, והוא גם צם צומות ארוכים. המילה הבודה, ככה המשמעות שלה זה שהתעורר. ועודו עושה את הדברים האלה, הוא עוד לא היה הבודה. הוא היה כבר גם לא הנסיך. היה סידרת הגותמה. והוא היה יוגי, סאדו. וככה, אחד הסיפורים אומרים שיום אחד אחרי שהוא לא אכל הרבה זמן, והיה מאוד חלש ועייף, הוא יושב במדיטציה וניגשה אליו ילדה מהמעמד הכי נמוך בהודו, המעמד ה-untouchable, אלה שלבני מלוכה כמוהו אסור לדבר ולהתקרב ולפגוש. ובכל זאת הילדה הזו הגישה לו קערת אורז, ומשהו שם באותו רגע, כנראה שהוא כבר הבין שהוא מעבר למעמדות האלה, הוא לקח את קערת האורז ואכל אותה והתחזק קצת. ואחר כך שהתחיל ללמד, הוא פגש את החברים שלו שלמדו איתו אז, שמסתבר שהם גם ככה מאוד זלזלו בו, וזה שהוא לקח את הקערה, עזבו אותו, הוא לא רציני, לא נמשיך לתרגל איתו, הלכו לתרגל לבד, אותם חברים שתרגלו איתו אז, אבל אחרי שהוא אכל את הקערה, עלה בו זיכרון של עצמו בתור ילד, שוכב מתחת עץ, שומע את הקולות, אני מניחה, את הרשרושים של העלים, רואה את הפירות על העץ, מקשיב לציפורים, ומשהו בטעם של הזיכרון הזה, והפילו איזה אסימון, היה שם איזושהי תחושה מאוד פשוטה. אוקיי. אפשר להיות. לא צריך את כל הסיגופים האלה, כנראה. היה שם משהו שבעיניי כנראה קצת סגר את הפער בין כל הרעיונות שהיו לו. מה יקרה אם הוא ימשיך לתרגל, וכל העולמות האחרים שהוא בטח פגש אחרי ימות צום רבים. הפער הזה נסגר ובין, זה הרבה פחות מעניין. מה שמעניין אותי, זה אפשר לנוח כשהפער רגע נסגר. וזה מה שאנחנו עושים כאן בכל רגע כזה. אנחנו חוזרים לנשימה, לצעד, אנחנו אוספים עוד ועוד רגעים כאלה שתארים מסגרים, כל מיני חלקים מאיתנו, חוזרים הביתה. נהיים למשהו קצת יותר שלם, לא מושלם אבל פחות ממודר, שלם, אנרגיה חוזרת, בלי שנשים לב. אולי עולה לכם בראש כזה טוב, אולי זה קורה לאחרים אבל לא לי. אבל זה קורה בלי שנשים לב מתוך התנועה הזאת של ההתייצבות. אנחנו כמו מתייצבים בתוך הגוף, בתוך הנשימה, בתוך ההקשבה. עוד רגע ועוד רגע, אנחנו שולחים שורשים עמוקים אל תוך אדמה. נהיים ממלאים את הגוף שלנו, את הנוכחות שלנו. ועם ההתייצבות הזאת אנחנו גם פוגשים את ההרגלים השונים בתוכנו. הרגלים התודעתיים, את הדפוסים, את מה שלא בא לנו שיהיה, זה לא שזה לא קורה, אבל ככל שהמשקל מתייצב, הרגלים האלה קצת פחות מנהלים אותנו. כל רגע כזה שבחרתי נשימה זה רגע שלא בחרתי מחשבה, זה רגע שהתייצבתי, זה רגע שמשהו קצת התרחב. אז אולי ככה מילה אחרונה להוסיף לפה, זה המילה הקשבה. תשומת לב היא הקשבה, אבל היא הקשבה עמוקה. אני מניחה שיצא לנו ככה לפגוש אנשים בחיים שלנו, שמשהו בהקשבה, באופן שהם הקשיבו לנו, נגע בנו עמוק. יש אנשים שיודעים להקשיב בצורה שכשאנחנו מדברים איתם אחרי זה אנחנו מרגישים אחרת. משהו משתנה בחומר מעצם זה שהם באמת הקשיבו לנו. לעומת אנשים או אנחנו, ברגעים שבהם ההקשבה היא אחרת, היא הקשבה שממהרת כבר לנסח תשובה, או ממהרת להגיד, כן, אבל אצלי זה ככה וככה וככה וככה. ואנחנו לומדים את ההקשבה העמוקה הזאת. ובעיניי יש בה מימד ממש מרפא. כמו אותם אנשים שיודעים להקשיב לנו, אנחנו לומדים להיות האנשים שמקשיבים לעצמנו. וכנראה שחלק מכל הסיפור של כל העולם הזה, זה הקשבה כזאת. לא מזמן ראיתי את המחקרים על המים, אולי חלקכם מכירים, שיש מים שאנשים שרים להם, או פשוט נמצאים בנוכחותם, ומשהו משתנה ביונים של המים, הם כאילו חוזרים לחיים, הם נהיים כמו מים זורמים. אז אולי גם אנחנו, עם ההקשבה, אנחנו חוזרים עוד קצת לחיים, עוד קצת לזרימה שלהם, הטבעית. אולי ככה כל היקום הזה, רגעי הקשבה, הדברים מתחברים, מרגישים יותר מחוברים ללב החיים, לעומקים שלהם. אז אני רוצה לעודד אותם, שגם אם זה נשמע, לא יודעת, רחוק או לא קשור, זה קורה מעצמו בכל רגע של תשומת לב. הרגעים האלה מתחברים. ההקשבה, יש בנו חלק שרוצה בהקשבה הזו, שיודע בהקשבה הזו, שמתעורר מתוך הכוונה שלנו להיות פה, מתוך הכוונה שלנו להאסף. מה שאנחנו כן יכולים לשים לב, זה באופן שבו אנחנו מתכוונים לשים לב. אם האיכות של תשומת לב, האיכות של הקשבה עמוקה, יש ברוך. אז ברגעים האלה שאנחנו מזמינים את עצמנו שוב, רגע, נעלמתי, נדדתי, שאנחנו מזמינים את עצמנו שוב לחזור, להיות, שאנחנו נזכרים, איך אנחנו עושים את זה? אם אנחנו עושים את זה באותם קולות שאנחנו מכירים, וככה ממשמעים אותנו מהר מהר לחזור, כאילו קולות שאימצנו ונהיו חלק מאיתנו, של כל מיני דמויות של בוא, תעשה את זה יותר טוב, תחזור, תהיה. אפשר לשים לב לאיזה שיח פנימי קורה, ואיך אנחנו עושים את זה, את ההזמנה הזאת עם קולות, שמתחשק להיות בבית, שמתחשק לשמוע אותם. כי אם השיח הפנימי שמחזיר אותנו, עושה את זה בצורה קשה, מבקרת, ממשמעת, אז לא כל כך מתחשק להיות פה. אז כל רגע שאנחנו חוזרים גם לשים לב שהתנועה הזו שמחזירה אותנו, באמת מזמינה אותנו. בלי מסע ומתן, בלי אימים, מטרות השתפרות, אלא באמת פשוט מזמינה אותנו לנוח עם הגוף, עם הנשימה, אם לא אנו, להחזיר פיסות הביתה. גם אם זה רק הרגע. כל רגע הוא עוצר. אז אני אסיים בשיר קצר, אני אוהבת שירים. יש משהו בשיר הזה שלא משנה כמה פעמים קראתי אותו, הקראתי אותו, היו כמה שנים שהוא היה לי על המקרר, אז ככה פגשתי אותו קבוע. משהו בניגון שלו תמיד לי עושה טוב. בטח חלקכם מכירים אותו. מבוקש מקום של אדמיאל קוסמן. מבוקש מקום שקט, עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש הציץ, עלה, גבעול, שלא יקום ויתקפל כשיתבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד, נקי, נעים וחם, שישמש ספסל, מקלט, למי שהיא. קרובה שלי, ילדה יונה, נפשי שלי, אשר יצאה מן הטבע לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לרגלה. בואו נסיים באיזשהו רגע של שקט. איך שאתם, איפה שאתם.